ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הערב יהיה לעילוי נשמת יעקב ישראל בן אורידה, מנוחתו עדן. בריאות התנא, חזרה בתשובה, עושר, מזל, אור ושמחה לכל משפחת מדר, משפחת כדורי, משפחת דהן, יזכו לראות ילדיהם תחת חופה במהרה. הם חתנים וחלות, צדיקים וצדיקות, בנכדים, בריאים לעבודתו יתברך. רפואת הנפש והגוף וחזרה בתשובה שלמה לרמי בן אורידה, שיילי בת קורל, חיה שירן בת שולמית, רפואה שלמה מהרה בנפש ובגוף, והתעוררו מהתרדמת. הערב גם לעילוי נשמת חיים נגר בן ברכה, הוריי וחמים, נוחתם עדן. אתמול נתנו דרשה על שלום בית, היום זה חלק ב'. אהבה בין בני הזוג, אומר שלמה המלך, על כל פשעים תכסה אהבה. כשיש אהבת אמת בין בני זוג, גם אם יש טעויות, קל הרבה לקבל את הדברים בהבנה, ללא כעס ומריבות, מאשר בשעה שאין אהבה ביניהם. כי אז כל דבר קטן מקומם מאוד, מכעיס וגורם למריבות מיותרות. ניקח דוגמה. ילדים מטריחים את ההורים, מעירים אותם באמצע הלילה, באמצע השינה מתוקה, מבקשים לשתות. ההורים לא כועסים כלל, מקבלים בהבנה ובאהבה, ומוסיפים נשיקה לילד לפני שנרדם. למה זה? משום שאהבה גדולה מאוד כלפי הילדים. לכן כל הדברים שהם עושים, אפילו שמטריחים, מתגמדים ביחס לאהבה עליהם. בדרך כלל המריבות מגיעות כשכל אחד טעון כלפי השני במשקעים, ואז כל סיבה קלה דומה לסיכה בבלון נפוח. הכל מתפוצץ ופורצת מריבה. בסוף מסתיים הריב, מתפייסים, וכשמתבוננים על מה ולמה זה פרץ, מגלים שזה היה שטות לריב על דבר כזה. לכן אם עובדים על אהבת הזולת ומשתדלים מאוד, הדבר ישפר את היחסים בין בני הזוג. כמובן כל אחד צריך לעבוד על עצמו, לא על השני. ממילא תתגבר האהבה כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. וגם אם יקרו טעויות או תקלות, יותר קל יהיה לקבל אותם ולהשלים עמהם. מה זה אהבה? התנא באבות אומר, כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. ושאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. איזה אהבה תלויה בדבר? אהבת אמנון ותמר. איזו שאינה תלויה בדבר? אהבת דוד ויהונתן. אצל אמנון, כאשר בטלה סיבה שמחמתה הוא אהב את תמר, הפכה אהבה לשנאה שהייתה יותר גדולה מאהבתו עליה. כך גם בין בני זוג צריכים להשתדל שאהבת איש ואישה לא יהיו תלויים בסיבות ובגורמים חיצוניים, אלא צריך לזכור שהם בעצם נשמה אחת, ובעולם הזה הם גם גוף אחד. ויקרא את שמם אדם. אדם לא שונא את יד שמאל בגלל שהיא לא חזקה כמו יד ימין. אדם אוהב כל חלק וחלק בגופו. למה? כי זה עצמו. ככה הבעל או האישה צריכים להתייחס אחד לשני. כתוב בתורה, הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי. משום כך צריך לאהוב אותה כאוהב את עצמו. ידאג לה ולא יכעס עליה גם אם היא עושה טעויות. כך צריכה להיות אהבת איש ואישה ללא שום סיבה. ואם מבינים זאת ומקבלים את השני ברוח טובה, זה ימנע מתחים, כעסים ומריבות. ואז החיים נעימים, שמחים ומאושרים. דבר נוסף, תמיד צריך להסתכל על הדברים הטובים שבבן זוג, במעלות הטובות שלו, בטבעים הנוחים שלו. תמיד להסתכל על הצד הטוב ולא כדברים המובנים מעליהם. אם כך יעשה, הדבר יכניס בלב אהבה כלפי השני, גם בימים כתיקונם שלא הייתה בהם שום תקרית ביניהם. שאלו אותי מספר פעמים, מה לבדוק כשהולכים להתחתן? אז אמרתי, צריך לבדוק מה המעלות של האישה ומה החסרונות של האישה. עם מעלות אף אחד לא מתווכח, אבל תבדוק אם החסרונות שלה תוכל לחיות 50 שנה. אם יש לה חסרונות שאתה לא חושב שתוכל לעמוד בהם, אז זה בעיה. אבל אחרי שהתחתנת, עם הידיעה בחסרונות, צריך שתסתכל דווקא ביתרונות. כי אם תחפש את החסרונות, אז אתה תלך לרבנות בסוף. הרי החלטת עם החסרונות להתחתן איתה. אז לקחת את זה בחשבון. אז אם ככה, עכשיו תהנה לפחות מהיתרונות. מה אתה מתמקד בחסרונות? בשביל זה התחתנת? אז צריך להיות חכם קצת. אמנם זה עבודה לכל החיים, ולפעמים יש רפיון, וגם פורצות מריבות, ויש ירידה דרסטית באהבה בין בני הזוג, ועכשיו צריכה להתחיל עבודה פנימית, כל אחד לתקן את עצמו, כדי להחזיר את המצב ואת האהבה שהייתה בתחילה לקדמותה. אם תרבו להסתכל על הצד החיובי, המתח ירד ולא יפרצו מריבות. אבל אם לא משכילים להביט על החיובי בבן זוג, אז כל טעות קטנה תעלה את המתח, והמריבה הבאה תהיה חריפה יותר ותכופה יותר. מכאן מתחילה ההידרדרות ביחסים, ולכן אדם חכם משתדל כמה שיותר מהר למחוק מליבו את הרשמים של המריבה ולחזור לאהבה אמיתית ולסלוח ולמחות. היה לי מקרה בזוג שהתקוטטו ביניהם על טענות כאלה ואחרות, צד אחד חושב מוצדקות מאוד, צד שני לא חשב שזה עד כדי כך מוצדק שכדאי לריב על זה. וכששאל אותי, אמרתי לו שהאישה במקרה הזה צודקת. הוא גם כן הסכים ככה, ואמר, נכון, נכון. אמרתי לו, יופי, עכשיו אתה קונה זר פרחים ב-300 שקל, ושולח לה את זה בצירוף מכתב, שאתה מבקש סליחה, ושהיא צודקת, וכו'. וזה נשלח, והיה עושר גדול. וחזרה אהבה למקומה, והיא ידעה שהוא בסדר, והתחילה לשבח אותו, באיזה יופי. אתם רואים מה אפשר לעשות ב-300 שקל וכמה מילים. אז זאת אומרת, לפעמים עומדים על הדעה בלי לנתח את הדברים, אלא אימפולסיבית עונים. פה מתחיל הבלגן, כי זה שוב פעם בעיה של מידות. כשם שאנחנו מצפים מאחרים, ככה צריכים אנחנו להתנהג כלפי אחרים. זאת אומרת, אנחנו רוצים שימחלו לנו, שישכחו לנו דברים שעשינו, אז גם אנחנו נתייחס אותו דבר לאחרים. ידוע שעם הנתינה באה אהבה. למה ההורים אוהבים את הילדים ללא גבולות? אחד מהדברים זה בגלל שההורים משקיעים בילדים כל הזמן. קונים, מטפחים, ועושים, ועושים, ועושים. ככל שאתה נותן ומשתדל, אתה נהיה אוהב יותר, כי אתה נמצא בתוך השני, כי אתה כל הזמן נותן. מה שנתת זה שלך, ושלך נמצא אצלו. אז זה הופך להיות כאילו אתה. ולפעמים אתה משקיע בשני יותר מבעצמך. אז זה ודאי מראה שאתה אוהב את הצד השני מאוד. לכן, אדם צריך לראות כמו שהוא משקיע בילדים ואוהב אותם בכל מצב, גם אם הם לא כל כך ממושמעים, גם אם לא הכי מוצלחים, גם אם הם חולים, גם אם יש להם מומים, אתה אוהב אותם. אז אשתך גם. גם אם יש לה מומים, גם אם היא לא מוצלחת, או הפוך, הבעל לא מוצלח, אפילו יש לו מומים, וכן הלאה. הרי אתם נבחרתם מן השמיים להיות זוג, שהזוג הזה הוא אחד, ומן השמיים גזרו שתהיו ביחד. אז השם גזר שתהיו ביחד, אז תישארו ביחד. למה צריך לריב? על מה צריך לריב? אם נשכיל להגביר את הנתינה כלפי הזוג השני, הבן זוג, נוכל להגביר את האהבה. הנתינה צריכה להיות כמובן פיזית. צריך לדאוג לכל המחסור של השני. אבל צריך גם נתינה רגשית. לחשוב איך אני יכול גם לשמח את השני. איך אני יכול לעודד. איך אני יכול לפרגן. כל מפגש, כל זמן, צריך לתת תחושה טובה, להודות, להגיד מילים יפות וטובות, לשמח בכל הזדמנות. כל ישיבה שיושבים בצוותא, כל שיחת טלפון, תחשוב רגע, תבחר מילים יפות וטובות שאתה הולך להגיד. תתייחס בהתייחסות אישית. תגיד כמה שבחים. זה לא חניפות. זה פשוט מאוד המציאות. צריך להעריך את מה שתורחים בעבורך. ותורחים כל הזמן. צריך להבין שהתייחסות אישית רגשית היא מזון לנפש. מספקת, מסמחת, כושרת ומוסיפה אהבה בין בני הזוג. אם אתה תעשה כך, או את תעשי כך, הצד השני יחזיר בכפליים. כשאדם משתדל בזה, זוכה גם לעזרה מהשם יתברך. למה? כי בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכין אותו. אתה רוצה לבנות את הבית, אתה רוצה להעניק, אתה רוצה לתת, אתה רוצה שתשרור אהבה ביניכם, ואתה עושה כל השתדלות בזה, גם אם הצד השני עדיין לא הבין זאת, בשמיים יודעים מה אתה מתכוון ויעזרו לך. כי בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכין אותו. אם אדם רוצה באמת, אז הוא גם מתפלל על זה ומקבל עזרה משמיים. איזה מילים יפות כותב הרמח"ל בנתיבות עולם, בנתיב אהבה. הוא אומר, מהי מהות הנישואין? לארח את בן הזוג בחדרי הלב. תכניס את הבן זוג לתוך חדרי הלב שלך, שיהיה שם כל הזמן. אם הבן זוג נמצא בפנים, זה מהות הנישואין. עכשיו יש מצווה גדולה מאוד, מצוות חסד, חשובה ויקרה. ובעם ישראל יש הרבה חסדים, והם קיימים אותה בשמחה. יש כאלה מהדרים והולכים לעשות חסדים גם מחוץ לבית אצל אחרים. אבל כשהם חוזרים הביתה מהחסדים בחוץ, אין להם כוח וסבלנות למצווה הזאת בתוך הבית. כי הם חושבים שיצאו כבר ידי חובת חסדים בחוץ. אז יהודים יקרים, כל העושה חסדים בחוץ ולא בבית, זה לא חסד אמיתי. זה חסד לאינטרסים, לגאווה, לכבוד, להערכה שהוא רוצה לקבל בחוץ. שם תופחים לו על השכם, כל הכבוד אומרים לו. אבל בבית, אם הוא עושה חסד, לא משבחים אותו. זה כאילו כל אחד חייב לעשות משהו. ובפרט, הילדים לא מבינים שעל כל דבר צריך להודות להורים. לכן, אם לא עושים חסד גם בבית, זה מראה שכל החסד הנעשה בחוץ הוא למטרות פסולות. חסד אמיתי מתחיל בבית עם האישה והילדים, והוא קודם לעשיית חסד עם ההורים ועם האחים ועם הקרובים ועם כלל ישראל. עניי ביתך קודמים לעניי עירך, ועניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת, וכן הלאה. ואם כך אתה מתנהג, אז כל חסד שתעשה בחוץ יהיה חסד אמיתי. עכשיו, מצווה זו של חסד היא בכל רגע. אתה עכשיו אכלת? אתה אומר, הרי אני מכוון לקיים מצוות חסד, להרים את הכלים לקערה, לכיור. אתה מקיים חסד. צריך להוריד את הזבל? הרי אני מכוון לקיים מצוות חסד דאורייתא, מוריד זבל. כל פעולה שאתה עושה, אתה מקיים מצוות עשה של חסד. תכוון אבל, כי מצוות צריכות כוונה. אתה עוזר לאישה בילדים, חסד. וכן על זה הדרך, כל דבר ודבר, כל רגע אתה יכול לעשות חסדים בלי סוף. עכשיו, התמודדות. הדור שלנו התברך בשפע רב מכל הבחינות. החיים נעשו קלים מיום ליום, נוחים וברי השגה. כל יום ניתן להשיג סוג נוחיות ותענוגים למיניהם. דברים שפעם היו לוקחים לנו זמן רב, היום נחיצות כפתור. פעם אישה כדי לחבס הייתה צריכה ללכת לנהר. לא היה סבונים, לא היה שמפו, לא היה... במידה ולא, אני עוד זוכר את אמי המנוחה, דוד, שהייתה מרתיחה על הגז, ואחר כך מכניסה את הבגדים בפנים, מטובלת אותם, בחוץ מכבודכם. לא היה פעם טיטולים, היה חיתולים. וכל מה שעשה הילד, לא עושים ככה וזורקים, צריך להוריד את זה. ולחבס את החיתול לשימוש נוסף. איי, איך זה מגעיל. והיו עושות את זה האימהות כל הזמן, ולפעמים זה לא היה יציאה קשה. וואי, וואי, וואי. הייתי בורח שאימא שלי הייתה מטפלת בדברים כאלה. וכל יום ודוד ולערבב, הייתה מערבבת את הזה, ואחר כך היו שמים כחול, כחול. אתם זוכרים כחול שהיו שמים שם שילבין את הבגדים? אוי אוי אוי, היה קשה. היום מה זה? מכונת כביסה, זורקים בפנים, שמים תוכנית, טוז, וזה עומד. לא צריך לקפל, לא צריך לתלות כביסה, יש מייבש, טוז, מייבש. יש גם היום מכונות שמקפלות בגדים. אין לכם כסף לקנות, אבל יש. אתה שם את הבגדים והיא מקפלת לך את הבגדים. אין בעיה, פעם לא היה ברז. היו צריכים להביא קדים מהבאר על הראש. היום אתה פותח ברז, מים חמים, קרים, מה שאתה רוצה. פעם להתקלח, היית צריך מלא דלי, ולשפוח אותו מעל הראש. אין משהו אחר, אין ברזים. אתם יודעים איך נראו החיים לפני 50-60 שנה? והיום הכל חביבי, צ'יק צ'ק, צ'יק צ'ק, צ'יק צ'ק, הכל. בעבר היו צריכים לשפשף, למראה כלים. היום יש לנו חד פעמי, טוז, טרח. שטיפת כלים קלה ביותר. צורת החיים שלנו משהו משהו, סבבה מה שנקרא. ואז חיי הזוגיות יכולים להיות קלים ופשוטים. והנה יש דווקא עכשיו יותר תקלות, יותר בעיות ויותר התמודדויות. לא היה לפני 50-60 שנה כמויות של גירושין כאלה. אין דבר כזה. היום 60-70% מתגרשים. אבל לצערנו רואים הכל הפוך. בעיות קשות של שלום בית. יותר מבעבר לאין שיעור. בימים קדמונים נדיר שהיה דבר כזה, נדיר. נשאלת השאלה, מה קרה לדור שלנו? איפה הטעות? בעבר לא היה קשיים, לא היה התמודדויות, לא היה ניסיונות. בוודאי שהיו. יותר מהיום. אז למה אנחנו לא עומדים בניסיונות? התשובה פשוטה. בעבר היה להם רצון להתמודד עם המצב. היום, מכיוון שהחיים נעשו פשוטים כל כך, קלים ונוחים, לא רוצים להתמודד עם קשיים. רגילים לדברים בקלות, דבר שהולך להיות קצת מסובך, לא מעוניינים. כשבני זוג נתקלים בניסיון, הם מעדיפים לשבור את הכלים מאשר להתמודד. ומי תרם לזה? עשיו. תרבות המערב, המקולקלת, חדרה לתוך הבתים דרך הטלוויזיה, ושם אין חשיבות בקדושה לבית ולזוגיות. שם מלמדים שהכל חיי הפקרות, העיקר שיהיה טייסטי, שיהיה טעים, שיהיה מתוק, שיהיה ערב, זה הכל. הם רוצים רק הנאות מיידיות, בלי מאמץ. וכל המטרה של הניסויים אצלהם זה רק סיפוק תאוות. תראו שחקנים הכי מפורסמים. שנה, שנתיים, גירושין. שנה, שנתיים, גירושין. מה? אור הזרקורים רק. הוא התחתן עם ההיא והוא והיא והם והוא. ואחרי זה הכל זה יוצא כל הלכלוך וכל הג'יפה והכל. אין שם חיי משפחה. אין דבר כזה. הרי הם אומרים בכלל אין משפחה. יש שני גברים, שתי נשים. זהו. זה המשפחה. הרבה זוגות שומעים שמה הם אומרים, אנחנו לא מתאימים. ממש טמבלים. כשהתחתנתם, מה חשבתם? שאתם לא מתאימים. חשבתם שאתם מתאימים, לא? אז מה קרה שנהייתם לא מתאימים? כי לא רוצים להתמודד. לא רוצים, אתה יודע מה? נמאס לי ממנו, די, נמאס לי ממנה. אין לי כוח בשביל לעזוב, די, די, שגעה לי את המון. לא, לא מוכן, לא מוכן. זהו, לא מוכן להתמודד. המציאות היא שהם טמבלים. למה? אין דבר כזה זוג מתאימים. זה בא מרקע אחר, היא באה מרקע אחר, זה משפחה אחרת, זה משפחה אחרת. זה מנהגים אחרים, זה, זה, זה למד פה, היא למדה שם. איך יהיו מתאימים? איך יהיו מתאימים? הפוך, השם מזווג לא מתאימים, שיתאימו. זאת אומרת, עזר כנגדו. באישה יש שתי מצבים, עזר לגבר וגם כנגדו. אם זכה, עזר. לא זכה, נגדו. אז במה זה תלוי? זה תלוי בו. אתה בסדר, אתה מתוקן, המידות שלך בסדר. 100% יהיה לך רק עזר. אתה לא, אתה מזמין צרות, אתה מזמין בעיות, אתה מזמין את הבעיות. מה אתה רוצה? מה זה לא מתאימי? ואם הקדוש ברוך הוא ייעד אתכם ששניכם תתחתנו, אז איך אתה אומר שאתם לא מתאימים? איך אתה אומר שלא מתאימים? אם השם אמר שאתה צריך להתחתן עם פלונית והתחתנת איתה, אז אתם מתאימים. מה הפירוש? אתם צריכים להיות בהתאמה. כל אחד בא מרקע שונה, לומדים לאט לאט חסרונות ומעלות ומשפרים מצב, כל פעם משפרים. וגם צריכים לפתוח את הדברים ולדבר. את יודעת, מפריע לי שאת מנקה רק פעם בשבוע את הבית. קשה לי עם הדבר הזה, אני רגיל בית שנקי, כל יום מנקים וזה וזה וזה. אפשר להסביר את זה, לא צריך ללחם על זה, אפשר להסביר. אפשר גם לקחת מדי פעם מתעתה, אפשר לקחת את הסמרטוט, אפשר לעשות כמה דברים ולהראות גם שבאמת לא רק לתבוע ולבקש. אם באמת מפריע לך, אז למה חיכית עד יום שישי? למה ביום שלישי לא ניקית? נגיד היא לא כזאת, אבל אתה כזה, לא? אז למה אתה לא עושה? לא מתאים לו, אז אתה בעצם לא אוהב ניקיון. אתה אוהב שינקו לך, אתה לא אוהב ניקיון, אתה אוהב שינקו. אז זה לא ממש ניקיון. בקיצור, אם בן אדם יבחן את הדברים ואת הטענות שלו והתביעות והבקשות, יתברר שגם הוא צריך להשתפר. ברגע שבני זוג סיכמו שצועדים לקראת נישואים, הם יכולים להיות מתאימים, אבל זה לא באוטומט, אלא עבודת חיים תמידית, להתאים את עצמם אחד לשני. לא יכולה להיות התאמה בלי השקעה יום יום. טעות חמורה שחושבים שיש התאמה מראש. כי אם חושבים שזה כך, אז מורידים את הרצון והאחריות להשקיע ולהתמודד בניסיונות. בני זוג צריכים לדעת שאיש ואישה זה מן השמיים. כתוב בפסוק מהשם אישה לאיש. מהשם אישה לאיש. קל וחומר, אם אדם צדיק, קדוש, מקובל, לא של היום, היה אומר לכם, אתם זוג משמיים. היו מאמינים לו, כי יש טיפשים באמת שהולכים כל הזמן לשאול כל מיני אנשים, אתה יכול להגיד לנו מה אנחנו מתאימים? כבר שמעתי כמה כאלה מסכנים שהלכו ואמרו להם, אתם לא מתאימים, נפרדו. על מה הוא לוקח כסף? על זה שהוא יודע שהם לא מתאימים. אם הוא אומר שהם לא מתאימים, הוא ירוויח עוד פעם, כי תבוא לשאול עוד פעם. מה עכשיו? מצאתי מישהו חדש. אם הוא יגיד לכולם מתאימים, מתאימים, אז הוא מקבל כסף פעם אחת. אבל אם הוא אומר לא מתאימים, לא מתאימים, יבואו עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, הוא ירוויח הרבה פעמים, אותם טמבלים. לא שואלים שאלות כאלה. בודקים לבד, מבררים, חופרים, והם מדברים, ועומדים אחד על קנקנו של השני. אם הארי הקדוש היה אומר לזוג, אתם מתאימים, היו מאמינים לו או לא? ואם זה רבי שמעון בר יוחאי? ואם זה משה רבנו? ואם השם אומר שמאיש, אישה, אישה לאיש זה מעט השם. אתם לא מאמינים לו? אז איך אתם קובעים אחרי שהשם קבע שאתם לא מתאימים? זאת אומרת שאנשים לא מבינים בכלל מה זה זיווג. יש אנשים אומרים, תברך אותי שיהיה לי זיווג משורש נשמתי וכו' וכו'. ואחרי זה הם אומרים שהם לא מתאימים. הקדוש ברוך הוא דואג מהשורש, לא מהשורש, אבל אתם צריכים לעשות טיפול שורש. אתם צריכים לטפל בעצמכם, כי אין דבר כזה התאמה ממש. זה עבודה. הקדוש ברוך הוא אומר מפורש, מהשם אישה לאיש. אז אל תגידו לא מתאימים. יש מקרים חריגים אמנם, שהזוהר הקדוש אומר, אם אדם חוטא הרבה, מקבל אישה שהיא לא משורש נשמתו, אבל רוב הזוגות הנישאים מתאימים מעת השם יתברך, אבל הם לא מוכנים להתמודד ולהשקיע בשביל להצליח בחיי הנישואים כדי להתאים בזוגיות. אז מה עושים? דבר ראשון, לפני שנישאים צריך לקבל הדרכה. הדרכה. צריך להתחיל ברגל ימין ברצינות ולהשקיע, לא להתלהב. חשוב לדעת שיהיו קשיים והתמודדויות בחיים. אדם שיש לו התמודדות קשה עם הילדים, הוא מפקיר אותם, הוא מתגרש מהם, הוא אומר אנחנו לא מתאימים, טעיתי שהבאתי אתכם. לא, עם הקושי הגדול הוא מנסה ללמוד להתמודד, הוא לא מבטר על הילדים, הוא נלחם עליהם. אז למה אתה לא עושה זאת גם בחיי הנישואין עם האישה שאיתה הבאת את הילדים? למה? הרי החיים הם שותפים, ואתם צריכים להביא להבראה בחיים. זוג שותפים. העסק מקרטע. אז מה עושים? מחפשים עצות, יושבים השניים, ואומרים, איפה אנחנו טועים? למה לא מצליחים במחירות? למה שמה כן? מה חסר אצלנו? אתה יודע מה? בוא נעשה מבצע, בוא נוריד מחירים, בוא נפרסם, בוא נעשה. רוצים כל אחד לתרום מחוכמתו, ידיעתו, ניסיונו, לטובת העסק, שיפרח. בחיי הנישואים זה לא עסק משותף. בונים בית בישראל, להקים משפחה, דורות המשך. אז למה אתה לא משקיע? למה אתם לא יושבים את הכס עצה? מה קרה שיש התדרדרות בעסק? כשאדם באמת רוצה, משתדל ומשקיע כוחותיו, רצונותיו ומחשבותיו לבנות ביתו, ואז הוא יקבל גם סיוע, אמרנו, מהשם יתברך. כי בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכין אותו. ואם הוא בחר להשקיע ולהתמודד, הוא יצליח. דבר חשוב נוסף, צריך שתהיה מדי פעם שיחה משותפת בין בני הזוג לדון בנושאים העומדים על הפרק בחיים המשותפים. פעם זה על הילדים, פעם זה על ההוצאות, פעם זה על כך, כל פעם זה בעניינים שצריכים ללבן. השיחה מקשרת מאוד ונותנת אפשרות לכל אחד לבטא עצמו ואת צרכיו, לפרוק מה שיש על ליבו, כי הוא יודע שיש מי שמקשיב. להאזין, להזדהות בתשומת לב מרבית. הרגשה טובה ונינוחה זו גורמת לפתיחות רבה וקשר בין בני הזוג. וצריך לנהל שיחה ודיון בצורה מכובדת, להפיק מלוא תועלת מעשית ורגשית. וכל אחד צריך להתחשב בדעה של השני, לא לפסול דעות. כשם שפרצופיהם שונים, דעותיהם שונות. לא חייבים לקבל כל דעה, אבל להחשיב אותה כדעה, ודאי שצריך. כמה שמקשיבים יותר, הדברים מובנים יותר, וגם מומלץ לחזור על הדברים. אז אם הבנתי אותך טוב, את אומרת בעצם שא', ב', ג', ד'. עכשיו היא מבינה שבאמת הקשבת, והיא מבינה שאתה מחשיב את הדברים שהיא אמרה, ועכשיו אתה יכול גם לתרץ מה שאתה רוצה על א', ב', ג', ד'. עם זה אני ממש מסכים איתך, עם זה אני חלוק קצת ואני תכף אסביר לך למה, השלישי נעשה ביחד בלי נדר, וכן הלאה. ככה מדברים ומתקדמים, אין שום בעיה. היה מטפל אחד שבא אליו אדם שהתייאש כבר מכל המטפלים שהיו לו. וזה האחרון, לא נתן לו שום טיפול. הוא רק הקשיב לו. וחזר על דבריו. והמטופל התרפא. זהו, צריך הקשבה. לפעמים, אדם צריך רק לפרוק, וצריך מישהו שיקשיב. זהו. וגם אם אתה לא נראה לך שהצד השני אומר דברים של טעם, לא צריך לדחות אותו בצורה בוטה. איזה שטויות את מדברת? מה אתה מדבר? בצורה מכובדת. לא להיגרר לוויכוחים, כי לא מנצחים. אתם יודעים איך מנצחים בוויכוח? אתה רוצה לנצח בוויכוח? אל תתווכח. אף פעם לא תפסיד ותמיד תנצח. התנה באבות אומר שבעה דברים בגולם ושבעה דברים בחכם. חכם אינו מדבר בפני מי שגדול ממנו. אדם חכם יודע להבליג, לעצור את עצמו, מאפשר לאחרים לענות תחילה, להביע דעותיהם, ובפרט אם הם גדולים וחכמים יותר ממנו. הוא גם לא נכנס לתוך דברי חברו, אלא נותן לו לסיים את הדברים עד תום, למרות שיש לו הרבה מה לומר. עוד מעלה מנו חכמים זכרונם לברכה במשנה, בין התכונות של החכם, אינו נבהל להשיב. נבהל זה מלשון בהילות, הוא לא נחפז להשיב. למה? אם אתה נחפז להשיב, יכול להיות שעוד לא הבנת את כל הדברים שהוא בעצם רצה לומר, ומשום כך התשובה לא תהיה לעניין. צריך גם להבין את תוכן הדברים ולא ליצור מתחים. התנא אומר גם שהחכם מודה על האמת. חכם מתבונן היטב בדברים של השני, ואם הוא רואה שהם דברי אמת, הוא לא מתבייש להודות על האמת ולהגיד גם שהוא טעה. לפעמים שניים משוחחים ויש הרגשה שהשני בוודאי לא צודק ואני צודק, אז הם מראש כבר מבטלים את דברי השני ולא מתכוונים אפילו להקשיב לו, וגם אם יבחינו בקצת אמת לא יודו. אבל צריכה מידת האמת והיושר לפעול בלב ולהיות חכם המודה על האמת, למרות שהאמת סותרת את דבריך. למה זכו בית הלל שנקבעה הלכה כמותם בכל מקום? מחלוקת בית שמאי בית הלל. למה נקבעה הלכה כמו בית הלל? הגמרא מתרצת, משום שנוחין ועלובין. הכוונה, הם היו סבלנים. היו שונים דבריהן ודברי בית שמאי, ולא עוד, אלא מקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. זאת אומרת, יושבים בית שמאי אומרים כך, בית הלל אומרים כך, שניהם אומרים. עכשיו מה הם עושים בית הלל? אומרים לבית שמאי, אתם אומרים כך וכך 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 וכך. אז בית שמאי מבינים שהם מבינים מה הם אמרו קודם. אחרי שהם מבינים שהם מבינים מה הם אמרו, הם היו דוחים את דבריהם. אבל זה לא דחייה כמו לא הקשבתי לך, לא שמעתי, וגם לא מעניין אותי מה אתה אומר. אני אומר מה שאני אומר וזהו. לא. אז לכן צריך לשמוע את הצד השני עד תום. ולכן נפסקה הלכה כבית הלל. מסופר על בני זוג, אחרי שחיתנו את כל הילדים, ישבו פעם אחת אחד מול השני בשתיקה. אף אחד לא הצליח לעניין את השני בשיחה. שאלה אישה את הבעל, למה אתה לא מדבר? ענה לה הבעל, 30 שנה לא דיברנו, עכשיו את רוצה שנדבר? הם באמת לא דיברו? יכול להיות ש30 שנה הם לא דיברו? בוודאי שהם דיברו. אבל כל השיחות היו רק בעניינים כלליים. תפקוד הבית, פרנסה, חינוך, קניות. אבל מעולם לא הייתה שיחה אישית רגשית בין בני הזוג. לכן זה יצר הסתגרות בקשר ביניהם. עד שאף אחד כבר לא יכול לעניין את השני בשיחה נעימה ומעניינת. איך קורה זוג לא משוחחים ביניהם? יכול להיות שבתחילת הנישואים היו ניסיונות של שיחה משותפת, אבל לא השכילו לנהל אותה בצורה חיובית, באווירה נעימה. מהשיחות נוצרו מתחים, ויכוחים, האשמות הדדיות, כל אחד מתבצר בעמדה, בעקשנות, ואז הבינו שמשיחות כאלה תועלת לא תצמח, ולכן עדיפו יותר לא לשוחח, כדי למנוע ויכוחים. אבל אם בפעמים הראשונות היו משכילים להבין שכל אחד ייתן לשני מרב תשומת הלב, את מלוא הכבוד, את ההבנה לרדת לסוף דעתו, מכל שיחה יוצאים בסיפוק רב, והיה להם רצון וחשק להתמיד בזה. וככה, אם בונים הכל נכון מההתחלה, ההמשך יכול להיות נפלא. ידוע ששיחה יכולה להיות בונה ויכולה גם להרוס. שימו לב שאתם משוחחים לפרטים שהזכרנו, והרווח מהשיחה יהיה גדול. עכשיו יש עוד נושא שגם הוא נכנס בתוך חיי הזוג, ביקורת. יש ביקורת בונה ויש הורסת. בגמרא במסכת שבת נ"ד כתוב, כל מי שאפשר לו למחות באנשי ביתו ולא מיחה, נתפס על אנשי ביתו. זאת אומרת, העוון של כל בני הבית עליו. מי שיכול למחות באנשי עירו ולא מוחה בהם, נתפס על אנשי עירו. ומי שיכול למחות בכל העולם כולו, נתפס על כל העולם כולו. המחאה היא מצווה מן התורה וחייבים בקיומה. אבל בגמרא במסכת ערכין אמר רבי טרפון, תמי אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה. לפני 2000 שנה כבר רבי טרפון אומר, אני לא יודע אם יש בדור, זה דור של ענקים, אם יש מישהו שמקבל תוכחה. זאת אומרת, באים ומוכיחים אותו, אומרים לו דבר אמיתי ונכון. אני לא יודע, הוא אומר, אני תמיה, אם יש מי שמקבל תוכחה. אם יאמר לו, טול קסם מבין שיניך, יאמר לו, טול קורה מבין עיניך. מה אתה מדבר? שלי יש קסם פה בשן, כאן? מה זה קסם? זה קטן. אתה יש לך קורה בין העיניים. הופה. אז הוא לא מקבל תוכחה, הוא ישר מחזיר. הוא לא מוכן לקבל. כשאדם אומר לחברו, טול קסם מבין שיניך, הכוונה שיש לו עוון קטן. זאת אומרת, הוא אומר לו, תחזור בו מהמעשים האלה, ותהיה מושלם. מה עונה לו בעזות? טול קורה מבין עיניך, אתה עוונות שלך הרבה יותר גדולים משלי. נשאלת השאלה, אם יעירו לאדם שהחליפה שלו מלוכלכת בבוץ, הוא יתקומם? לא. תודה רבה, תודה רבה, הוא יודע לו, מיד יתפנה לנקות את זה. למה? למה? הנה הוא הוכיח אותך שיש לך כתם, לכלוך, בוץ, למה אתה מודה לו? אבל אם הוא יגיד לו שיש לו איזו מידה לא נכונה, תכונה לא ראויה, ושצריך לתקן אותה, וזה דבר מהותי לטובת כל החיים שלו, מיד הוא מתקומם, וקשה לו לקבל את הדברים. הבעיה שאדם תמיד מסתכל על עצמו באופן כללי חיובי. תירוצים, יש לו למכביר לחפות על מעשיו. גם השליליים ביותר. לרוב בני אדם מרגישים שהם כמעט מושלמים. אומר שלמה המלך, כל דרך איש ישר בעיניו. וזה מגביר לאדם את הביטחון העצמי שהוא בסדר. יש כאלה ששמעתי, אם כולם היו כמוני, היה בא משיח. לכן כשבאים לבקר אדם על מעשים ותכונות או מידות, הוא מרגיש באותו זמן שהקרקע המוצקה של הביטחון העצמי שהוא עומד עליה נשמטת מתחתיו, וההרגשה שלו היא שהוא חייב להגיב מיד, להדוף כל ניסיון לשלול ממנו מעשים שליליים. במקרים רבים הוא משיב מלחמה ומחפש דברים שליליים במוכיח, ולכן קשה לו לקבל ביקורת מאחרים גם אם הדברים צודקים. מה עושים? מצד אחד חשוב לנו למחות ולבקר, מצד שני יכולים לגרום למריבות מחלוקות. אז קודם כל, כלל ראשון, כמה שפחות לבקר אחרים, אם זה בדברים שלא קשורים לתורה ומצוות או למידות רעות. בזה יש מצווה, הוכח תוכיח את עמיתך. אבל אם זה מנטליות, טבעים, התנהלות של חיי יום יום, סידור הבית, טיפול בילדים, פרנסה, הגבלה בהוצאות הבית, בדברים כאלה מומלץ לא לבקר, כי באופן כללי קשה לאדם לקבל ביקורת. צריך להיות חכם, גם אם רוצים בזה להגיד משהו, אז להגיד את זה בעדינות. בסכום הזה שהוצאנו, לא הוצאת, הוצאנו, ניתן היה לקנות שני דברים יותר מועילים. לא להגיד, בזבזת כסף, עשית ככה, ככה, גם, אחרת לא תהיה ביקורת אף פעם. צריך מדי פעם גם לבלום, לבלום. אתם יודעים שיש היום מחלה חדשה שלא הייתה בדורות קודמים. מחלה חדשה שגם הרופאים לא יודעים לטפל בה. אתם מכירים את המחלה? מה? מחלה נשית בדרך כלל, רק הנשים בדרך כלל יש לה. מה? מה? לא, פטפטה זה ידוע מקדמת דנה. שופינג, שופינג. איפה את? יצאתי לשופינג. כן, והזלת נגמר. שופינג, שופינג, ויש חשבון בסוף החודש. אז לפעמים צריכים בלמים, בלמים. אולי אם אתה תקדים לקנות לה, יהיה לך יותר זול. כן, נכון, היא צודקת. כשהוא מביא לה, איזה טעם יש לך. ואז היא הולכת להחזיר. והיא מחזירה וקונה שניים. בקיצור, יש מצווה להוכיח. בדברי תורה ודאי, במידות ודאי. בדברים יומיומיים צריך להשתדל פחות לבקר, ואם כן זה רק בעדינות עם שכל, וככה נמנעים מדחיית הביקורת, ואז לא נכנסים לכוחים. שלמה המלך היה חכם, והוא אמר ככה, אל תוכח לעץ פן ישנאך, הוכח לחכם ויהווך. מה הוא אומר שלמה המלך? יש מפרשים שהוא אומר, אל תוכח לעץ, רשע אל תוכיח אותו, זה לא יעזור, הוא ישנא אותך. תוכיח לחכם, הוא יאהב אותך, חכם מבין, עשית לו טובה, תיקנת אותו, הוא יודע לך. אבל יש מפרשים ששלמה המלך מדבר באותו אדם. הוא אומר, אל תוכח לעץ, אל תגיד לו, אתה רשע, מה אתה עושה? הוא ישנאך, לא תרוויח מזה כלום. תוכיח אותו חכם, אתה חכם, למה עשית ככה? יכולת לעשות ככה, הוא יאהב אותך. למה? כי אמרת שהוא חכם, לא אמרת שהוא רשע. אז אל תוכח לעץ, הוכח לחכם, תגיד לו חכם. או יש כאלה אומרים מתוק שלי, חמוד שלי, חמודה שלי, הם הקדמות כאלה, זה עובר יותר טוב. אבל אם באים בום טרח, מקבלים בחזרה. אז זאת אומרת, גם שצריך להעביר ביקורת, צריך לעשות זה בשום שכל, פעמים מתוך התפרצות נאמרים דברים שלא צריכים להאמר. התוצאה היא פגיעה שלא נסלחת. אני לא אשכח שאתה אמרת לי כך, אני לא אשכח שאמרת לי כך. יש כאלה שזה הדבר הכי גרוע אצלהם, זה מילים בוטות, יש כללות רחמנא ליצלן. יש כאלה שיש להם מלטים בבית, זה מלטים מתאבדים, הם מעיפים דברים, חפצים. כן. וזה הכל מתחיל מדיבורים. וכשלא מצליחים בדיבורים, זה עובר לדברים יותר גרועים. בדרך כלל, תקשיבו דבר שלא ידעתם, זה לא התפקיד של הבעל לחנך את האישה, וגם האישה צריכה לדעת שהיא לא אחראית על החינוך של הבעל, אלא כל אחד צריך לחנך את עצמו ולטפל בעצמו. אף אחד לא מוכן שהשני יהיה המחנך שלו. מה, את אמא שלי? מה, את כל הזמן? די, חלס. והיא אומרת לו, מה, אתה אבא שלי? אז בלי לחנך. בלי לחנך. אם תחנך את עצמך, ממילא היא תתחנך. עכשיו גם ביקורת, אם אומרים, לא ליד הילדים. הילדים אסור להם לשמוע מריבות, קטטות, הרמת קול אפילו. שום דבר. אתם רוצים שהם יהיו כמוכם? תמשיכו ככה. אתם רוצים שהם יהיו מאושרים בחיים? גם אם אתם לא יכולים להתאפק ורוצים להגיד משהו, בואי רגע, קרא לה לצד. לא, אז תחכה עד אחרי שהילדים ישנו. אף פעם תכתוב לה ב-SMS. אל תדבר ליד הילדים. הם קולטים את זה, ויש ילדים שיפתחו טראומות. כי הוא שמע את הצעקה של אבא, זהו, נכנס לו פחד, ומכאן ועל אבא הוא נהיה, אני לא רוצה להגיד מה, אבל אתם יודעים מה גורם לילדים. קוראים זה הרטבות וכל מיני, וזה בגלל פחדים, בגלל כל מיני דברים כאלה שהם שמעו או ראו הנפת יד או דברים כאלה. מתי מתחילות המסגרות בבית לפרוץ? כשלא מכבדים אחד את השני, פוגעים אחד בשני, מבקרים אחד את השני, ואז הילדים ירשו לעצמם להתחצף לכם וכו'. חזרתי מאלת מהרצאה, במטוס, מרגע שעלינו, עד שירדנו, כולל בלובי שאנחנו הולכים, היה ילד, בן 7 אני חושב, מקלל את אמא שלו, יא פוסטמה, יא ככה, יא בביי, אבא שלו לא אומר כלום, אמא שלו לא אומרת לו כלום, רק מלטפת אותו והוא עוד יותר. כל הטיסה, הייתה טיסה 35 דקות, כל הטיסה, כל המטוס שומע, רק איך הוא מגדף ומחרף וצועק, ולא יאומן איזה חינוך, משהו עולמי. כנראה הם לא למדו שיש דבר כזה שנקרא גפסה. אתם יודעים מה זה גפסה? גפסה זה צביטה. התימנים יש להם פטנט. אם הילד משתולל יותר מדי, הם עושים לו ככה, ה, ה. ואז הוא אמור להבין. היה לי נכד, מה זה שובב? ההורים שלו לא משתלטים עליו, מעיז פניו הכל, כשהוא קטן עוד. אמרתי לו, סבא לא אוהב התנהגות כזאת. סבא יש לו פטנט, קוראים לו גפסה. הוא צוחק ומתרברב. אמרתי לו, אתה יודע מה זה גפסה? הנה, אתה רואה, האצבע עושה ככה, היא לוקחת הבשר וצובטת. אתה רוצה גפסה? כן. הסבא קם והלך אליו. ואיפה עושים את הגפסה? או, השאלה היא ככה. יש לאדם ירך. בחלק הפנימי של הירך הוא רך. ירך, רך. ושם תופסים לו חתיכה ככה ועושים צווית. צווית כזה. והוא עשה... זהו. מאז הוא התחנך. אם לפעמים הוא נוטה להתרגשות, סמן לו, נרגע. תנסו. זה לא כואב באמת, זה מציק כזה מאוד, אבל זה לא כמו סתירה, פרק לו את הראש, סובב לו את הגולגולת. זה עדין, זה עובר. עובר. אפילו בחוק זה עובר. אפילו בחוק. אז לכן, אם אתם לא תתנהגו יפה בין בני הזוג, גם הילדים, וגם הם יתקוטטו ביניהם, ואחר כך אתם תכעסו עליהם, ואז חלילה תקו אותם, ואז הם ירתנו, ויחפשו איך להחזיר, ויזרקו, וישליחו, ויעשו דווקא, ויקשקשו. אתם מכירים את כל הסיפורים. אז חבל, כדאי לכבד אחד את השני, ובפרט ליד הילדים, ובשום אופן לא לפגוע אחד בשני לפניהם. זה צריך לדעת כלל ברזל. אם רוצים לשמור את הילדים בריאים בנפשם ובגופם, ככה תתנהגו. ועכשיו אני אומר לכם הפתעה, אין להתייאש מחיי נישואין אם תשתמשו בהנהגה הבאה. התחדשות. זוגות רבים התחילו לבנות את הבית, שנים ראשונות, אהבה וחיבה, הבנה ונתינה, כל המעלות היו ביניהם, אבל עם השנים, האהבה, ההרמוניה דועכות, עד שבני הזוג מתגעגעים ונזכרים בערגה בשנים של הנישואים הראשונות. למה זה כך? למה יש ירידה? צריך להיות בדיוק הפוך. הרי הוא נתן לה הרבה, היא נתנה לו הרבה, כל פעם זה תוספת, ועוד ועוד. בנו משפחה, יש להם ילדים שותפים, קנו בית, קנה למכונית, הלכו, לא יודע מה הם עשו. בקיצור, הלכו ובנו את הבית כך וכך. נו, אז היה צריך להיות להתעצם. האהבה הייתה צריכה להתעצם. למה זה הולך ומתדרדר? התשובה היא שצריכים התחדשות. גם האוהבים צריכים להתחדש. האוכל שאכלנו שהיינו ילדים, זה לא האוכל של עכשיו. שהיינו צעירים, זה גם לא אותו דבר. כל הרגלי האכילה וסוגי המזון משתנים כשמתבגרים. כמו שאתה מתבגר, גם הדברים משתנים. הלבוש, פעם לבשנו כך, והיום לובשים אחרת, לפי הגיל והמעמד. זאת אומרת, צעיר לא לובש כמו מבוגר, ומבוגר לא לובש כמו צעיר. אז גם בחיי הנישואים, יש תחילת הנישואים, יש אמצע, ויש לקראת הסוף. היחס והאהבה שמעניקים בשנים הקודמות, לא מספקות יותר, כי זקוקים להתחדשות תמידית. כל פעם צריכים לחדש קרבה אחד לשני ולעשות מזה עניין גדול ואמיתי. כל שיחת טלפון, כל ארוחה משותפת. אני מחכה לך, הכנתי לך את מה שאתה אוהב. אני מצפה כבר לארוחה. וואי, איזה מילים. זה כבר מתחיל. להרים את המפלס. חיי הנישואין צריכים התחדשות, ואפשר להמשיך את זה בכל הגילאים. בואו תשמעו דבר שלא תאמינו, לא שמתם לב לזה. קראתם על זה, אבל לא שמתם לב. אצל אברהם אבינו, שואלים אותו המלאכים, איה שרה אשתך? ויאמר, הנה באוהל. שואל רש"י, המלאכים לא ידעו איפה שרה אמנו הייתה? אלא הם שאלו את אברהם אבינו, איה שרה אשתך, בשביל שהוא יגיד איפה שהיא, באוהל. להודיע שצנועה הייתה, וזה יגרום לו לחבב אותה. שמעתם? באיזה גיל אברהם? בן 100. באיזה גיל שרה? 90. והמלאכים דואגים שגם בגיל הזה אברהם יחבב את אשתו על ידי השאלה ששאלו. איה שרה אשתך? מה הוא יענה? הם יודעים איפה היא. הם רוצים שהוא יגיד, הנה באוהל, היא צנועה, היא לא יוצאת מהאוהל. היא רואה אנשים, היא לא יוצאת מהאוהל. אז מה זה מעורר אצלו? אשתי צנועה. אז היא מתחבבת עליו, מעצם זה שהם הזכירו איפה היא. אז כל השאלה שלהם נועדה בשביל לגרום לאברהם לחבב את אשתו בגיל 100. אתם רואים, צריך התחדשות כל הזמן, שהחיבה רק תגאה. אברהם היום בשיא השלמות של המידות, היחסים שלהם נפלאים, עשרות שנים. אברהם מכיר את שרה ואת מעלותיה, אבל גם עכשיו בגיל 100 יש מקום להוסיף לחבב אותה על ידי שירמזו לו שהיא מצטנעת באוהל. לומדים שהחשיבות להתחדש זה בכל גיל, להתעניין בבן זוג ובת זוג, לעודד מחדש, להחמיא כמה שיותר, לא לחסוך במחמאות. אישה אחת התלוננה בפני בעלה, אתה לא אוהב אותי, אתה לא מעריך אותי, ויש לי מזה צער גדול. הבעל שאל, מניין לך שאני לא אוהב אותך ולא מעריך אותך? אמרה לו, אני יודעת ברור, כי אתה אף פעם לא אומר לי שאתה אוהב אותי. תקשיבי טוב, לפני 20 שנה כשניסינו, כבר אז אמרתי לך שאני מאוד אוהב אותך ומאוד מעריך אותך, ואם יהיו שינויים אני אעדכן אותך. צריכים להפנים ולהבין שהדברים האלה צריכים להאמר בכל יום בכנות אמיתית. אהבה בונים צעד אחר צעד, לא משיגים במהרה. צריכים לתת את הדעת בכל יום ולהתחדש. דוגמאות. אדם שרוצה לדבר עם אשתו, יחשוב טוב מאוד. יחשוב מה הוא מתכוון לדבר איתה כדי שהיא תהיה שמחה, כדי שיעודד אותה, שיעריך אותה וכו'. צריך להתייחס באופן מיוחד למאכלים שהאישה מבשלת ומכינה, על ההשתדלות להוסיף האוכל טעים משהו. את מומחית בבישול, אין כמו האוכל שלך. וואו, אתם יודעים מה זה עושה לאישה? היא רק תחפש מתכונים. כל בעל יודע איזה מחמאות אשתו אוהבת. תן לה, זה לא עולה כסף. תן, בשפע, תן. אבל אמיתי, תן, מגיע לה. צריך לזכור שצריך לשוחח מדי פעם בשקט. פעם סיפרנו שהיה זוג, נמאס להם אתם בלוויזיה. הוציאו שני כיסאות למרפסת, ואמרו כבר שנים, לא ישבנו לאור הירח. שבו בחוץ לאור הירח, ואז מתחילים לדבר ונזכרים וזה. יש שירים, או ירח, ירח. כן, יכולים לשיר גם. שיחה משותפת, בונה. אמרנו אתמול, יש אחד משוחח עם אשתו חצי שעה והיא לא מסופקת, ואחד דיבר עם אשתו דקה והיא מסופקת. זה שדיבר עם אשתו חצי שעה, למה היא לא מסופקת? כי הוא דיבר על הכל חוץ ממנה, בעליה. והשני דיבר דקה, אבל רק עליה. התגעגעתי אליך, חשבתי עליך, בבבבבבב, וכל מיני דברים. זהו, דקה סביעה. צריך להיות חכם. נזכור, כל מפגש בין בני הזוג, צריך לחשוב אחד על השני, איך מסמחים את השני. לכבד תמיד. ואם אנחנו עושים את זה, אנחנו מקיימים מצוות. אחד, ואהבת לרעך כמוך. אשתך זה גם כן. בגדר, ואהבת לרעך כמוך. האהבה, כתוב שאדם מחויב לאהוב את אשתו יותר מגופו. לאהוב אותה כגופו ומכבדה יותר מגופו. צריך לכבד אותה תמיד יותר מגופו. נגיד היא רוצה להיות בצד של המזגן, אז היא קודמת. ככל שתיתן יותר, תקבל יותר. מתנה אפילו צנועה, צנועה, אתם יודעים, הרב יהודה צדקה, מנוחתו עדן, כל יום היה קונה לאשתו מתנה. כל יום. קטנה, לא משנה, פעם זה פרח, פעם זה פה, פעם זה ככה, פעם. כל יום כתוב עליו שכל יום היה מקפיד לקנות לאשתו מתנה. איך היא הייתה מחכה כל יום, איזה הפתעה. מי יודע מה היום הוא יקנה לי, איזה הרגשה, איזה כיף זה, אה? נראה מי יאמץ את זה. בחוץ לארץ זה לא בעיה, יש חנויות שכל דבר זה 99 סנט. אז אין שום בעיה, אתה יכול לקנות כל יום. נכון? 3 שקלים ועוד קצת אתה יכול להשקיע כל יום. כמה זה יצא בחודש? לא הרבה. 900 שקל. זה הרבה? לא מגיע לאישה 900 שקל. זה חוץ מהקצבה שאתה צריך לתת לה, כן? מה, לא נותנים לך? לא שמע דבר כזה? תבואי לבני ברק, ילמדו אותך. אז אם הרב יהודה צדקה עם כל התרדות והלימודים וישיבה והכנת שיעורים וגמרות וחיבור ספרים והכל, היה לו זמן לדאוג לקנות כל יום מתנה לאשתו, מי יכול להגיד שאין לו זמן? מי יכול להגיד שאין לו כסף? הוא לא היה עשיר גדול. להמשיך או שזה מספיק לכם? להמשיך? אני ממשיך עוד קצת, אין הרבה אבל עוד קצת. איך מתנהגים כשיש מריבה? פרצה מריבה. כל אחד מחויב לקבות את הדלקה הכי מהר, שלא יישארו צלקות. לפעמים אי אפשר למנוע מריבה. זה ספונטני. למדנו בפרקים הקודמים שזה יכול להתפרץ, אבל צריך לסיים את זה מהר, כי אחרת זה יתעצם, ואחר כך זה יהיה לדיראון עולם. לא תשכחו את זה אף פעם, ותסבלו מזה כל החיים, ויהיה קשה לשקם את החיים מחדש. האמון ייפגע, הזלזול אי אפשר יהיה לטטא אותו יותר, וזה תהיה בעיה. הבעיה שכל אחד ממתין שהשני יבוא להתפייס. הוא צריך לבקש סליחה, היא צריכה לבקש סליחה. והאדם חושב שאם הוא מתפייס, זה מראה חולשה. זה גם הודעה באשמה. והוא לא רוצה להודות באשמה, כי הוא צודק, והיא צודקת. וזאת טעות חמורה. אדרבה, מי שיבוא ראשון להתפייס, הגיבור. הוא הגיבור. הוא שולט ביצרו. הוא מראה שיש לו אחריות לשלמות הבית. הוא נקרא רודף שלום. כל רגע בבית שיש ריב ורוגז, אם אתם חושבים שזה מסתיים בין הזוג, לא. זה מעורר דינים מן השמיים על הזוג וכתרוגים, צרות ומחלות. אדם שלא רוצה להתפייס, מראה שהוא בעל גאווה סרוחה. אין הצדקה להמשיך במריבה. כמה שיותר מהר לקבות שריפה. והכי טוב לשבת עוד יום ללבן מה היה פה. למה היה פה הכעס הנורא. במריבה לא מתקנים כלום, רק הורסים. אבל גם אם יש מריבה, תיזהרו לא לפגוע בכבוד של השני, כי זה לא ניתן לתקן. לכן כל מילה שמוציאים בזהירות, וגם לא להדביק מושגים ותיאורים ושמות גנאי לבן זוג השני, וגם לא להכניס את המשפחה, אתה כמו כל המשפחה שלך, אתם כולכם ככה וככה. לא לעשות דברים כאלה, פגיעות כאלה קשה מאוד לתקן. והנה לסיום, לפעמים יש בין בני זוג דברים המפריעים אחד לשני, אם זה התנהגות מסוימת או אופן התייחסות. פעמים רבות מעדיפים בני הזוג להבליג, לא להעיר. אבל יום אחד די, 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 לא יכולים. ואז מתפרצים ומזכירים כל הנשכחות. מה עושים במקרים כאלה? דבר ראשון, נתבונן לבדוק מהם הדברים המפריעים. אם הם דברים שקשה לשנות, כגון שהם תלויים בטבע של השני, או במנטליות שהוא סיגל לעצמו בבית הוריו, עדיף להבליג ולהשלים עם זה. אמרתי לכמה אנשים, תקשיב, אם לאשתך הייתה מחלה, חס ושלום, גילו מחלה, הלכו לרופא, בדקו, מחלה. אתה זורק אותה? לא. אתה מרחם עליה, נכון? אתה עוזר לה, תומך בה או לא? כן. נו, עכשיו התברר לך שלאשתך יש מחלה מבית אביה. מחלה, אמרתי לך לבדוק את החסרונות בהתחלה, נכון? בדקת או לא? לא בדקת, התברר שיש מחלה. נו, אז מה? בשביל מחלה זורקים אישה? זורקים את הבעל בגלל מחלה? יש לה מחלה. תגדיר את זה מחלה, יהיה לך קל להתמודד. לא תגדיר את זה מחלה, תהיה לך בעיה. גם במחלות אפשר לטפל. אבל קודם כל, לא נלחמים עם מי שיש לו מחלה. יש דברים פשוטים שאפשר לתקן. והבן זוג לא מודע בכלל שהם מפריעים לשני. אבל צריך לדעת איך להעיר שזה מפריע. אבל בצורה מכובדת. וביחידות, ובצורה שאינה פוגעת כלל. אפשר לעשות גם לפעמים, אם קשה לך לדבר על הנושא במכתב. יעצתי לכמה, עזר להם. קשה לך לדבר כי אתה ישר יכול להתפרץ, והיא תענה וכו'. עם מכתב אי אפשר לריב. אי אפשר לצעוק על המכתב. במכתב אפשר לקרוא אותו כמה פעמים. וכל מילה היא משקולה ומדודה וכתובה כמו שצריך, זה עוזר. אז אפשר לכתוב מכתב ולהדגיש שאנחנו מאמינים שהצד השני לא עושה את הדבר שמפריע לי בכוונה, אבל מבקשים, בבקשה תנסי לחדול מההתנהגות הזאת ולנמק. וכמובן בסוף אני אוהב ואני זה ואני מעריך ואני ואני ואני. וגם לפני המכתב להתפלל ולבקש שהדברים יתקבלו באוזני השני. ולקיים את הפסוק, בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך. מה הרווח שמרוויחים מהגישה הזאת? דבר ראשון, אין מריבה. למה? כשמדברים, זה אומר וזה משיב, זה אומר וזה משיב, זה רק מתלבא. אז מרוויחים את זה שאין מריבה. דבר שני, יש סיכוי שבדרך מנומסת כזאת, כתובה, בטוב טעם, בהתחשבות, ובאמירת כל השבחים שיש באישה או בבעל, וכו' וכו' וכו', רק הדברים האלה, אם יתוקנו, זה יהיה שיא השלמות וכו' וכו', ומתוך הערכה וכו', אז יש סיכוי גדול שזה יעשה פירות, כי דברי חכמים בנחת נשמעים. נקודה חשובה נוספת, לשים לב, לפעמים אחד מבני הזוג מעיל לשני דבר מסוים, בן הזוג שקיבל את הערה, חושב על הדרך שהשני העיר לו, יותר מהתוכן. אז לכן חשוב מאוד שהדרך צריכה להיות הכי חלקה, שלא תגרום שלא רוצים לקבל את הדברים. אז צריך חוכמה. אז קודם כל, אם בא לך להגיד משהו ואתה עכשיו רותח מזה, אל תגיד, כי זה יצא לא טוב. חכה למחר. מחר. אתם יודעים, יש לפעמים שבן אדם בא בצורה מסוימת, הוא גורם שדבריו לא ישמעו אפילו שהם צודקים. אחד פעם קיבל מכתב מאבא שלו. לא מאבא שלו. אחד קיבל מכתב מהבן שלו. והבן שלו נהיה אמריקאי. והוא כבר לא יודע עברית. אז הוא כתב לו באנגלית. כתב לו באנגלית ואבא לא מבין אנגלית. עכשיו אין לו את מי לשאול. אז הוא לקח את המכתב הזה ותפס בן אדם באמצע הרחוב. הבן אדם היה ממהר, אבל כבר תפס אותו, אדם בוגר, ביקש ממנו, תעשה טובה, יש פה כמה שורות, אני לא מבין, תקרא לי. אז הוא תרגם לו, אמר לו, אבא, אני תקוע, אין לי כסף, תשלח לי כסף, אני ממש לא בזה. אמר, תביא את המכתב, עזב אותי, ככה הוא מדבר, לא שלח לו. מה זה? אחרי כמה זמן אמר, ניתן למישהו אחר. נתן למישהו אחר. הוא היה רגוע, יושב על ספסל וזה. הקריא לו את המכתב, אמר לו, אבא, אני תקוע, אני ממש זקוק לכסף. אם אתה מדבר ככה, אני אתן לך. אז זאת אומרת, תלוי איך קוראים, איך מקריאים, איך משמיעים, זה קובע מאוד. אז לכן צריך חוכמה בדבר. וחשוב לדעת שלמרות שהדברים לא נאמרו בצורה יפה, צריך לחשוב להתבונן גם על תוכן הערה, לא לדחות את תוכן הערה בגלל הגישה הלא נכונה. אם יש מקום תקן, כדאי לחשוב כיצד לתקן, ואחר כך להעיר, אם היית אומר את זה בצורה יותר מנומסת ורגועה, הדברים היו חודרים יותר טוב, יותר מהר. וזה גם תורם יותר להמשך היחסים הטובים בין בני הזוג. עד כאן נתתי לכם קצת אורחות חיים. מה שתוכלו להשתמש ולשפר, אני אשמח מאוד, וגם בשמיים ישמחו, שהדברים היו על אוזן שומעת ותפיקו מהם תועלת. כל מי שמשכין שלום בין בני אדם זוכה לפירות בעולם הזה כבר. השכר קיים לעולם הבא. יש בזה עוד דברים גדולים. היום היה אצלי ילד מהישיבה, התלמוד תורה, ילד חמוד, מתוק, וקראתי איתו על שלום בית. אמרתי לו, תגיד לי, אתה יודע מה המעלה של שלום בית? הסברתי לו. אמרתי לו, אתה יכול בגיל שלך לעשות שלום בית? חשב, חשב, חשב. אומר לי, אולי אני יכול להגיד לזוג ככה וככה. אמרתי לו, ולמה שישמעו לך את הילד? מה, ילד יכול לבוא לזוג ולהגיד להם ככה וככה וככה? למה שישמעו לך? איך תשכין? אבל אם אתה רוצה באמת להשכין שלום בן זוג שאתה יודע שיש בהם בעיה, אז אם אתה תפנה ותגיד, מחילה מכבודו, אני ילד קטן, אתה אדם בוגר וחכם, אם תרשה לי להגיד איזה הערה, אני אגיד, אם לא תרשה לי אני לא אגיד. ואז הוא יגיד, כן חמודי, מה אתה רוצה להגיד? ואז אתה תגיד לו, ראיתי שאתה התייחסת ככה לאשתך וזה, וזה קצת צורם, כי אני חושב שיכול להיות שהייתם אומר ככה, זה היה ככה. בצורה כזאת יכול להיות שהוא ינשק אותך ויקבל את העצה שלך. יופי. עכשיו אמרתי לו, אבל אתה יכול להשכין שלום כל יום. אמרתי לו, אתה יודע איך? אתה יכול להשכין שלום בין אמא שלך לאבא שלך. אתה יודע שהרבה פעמים הם מתקוטטים בגללך? אבא מבסוט ממך, אמא לא. הוא אומר, מה את רוצה ממנו? היא אומרת, מה אתה מתערב? אני יודעת מה לעשות איתו. וככה הם מתחילים לריב עליך ובגללך. מי גרם? אתה. אז אם אתה רוצה לעשות שלום בית ולזכות בכל המעלות, תדאג שאתה לא גורם להורים להתקוטט בגללך. אז כל ילד יכול להשכין שלום בית בבית שלו, ולזכות בכל השכר של עושה שלום בין איש לאשתו. לא יאומן. נכון? תסבירו את זה לילדים. תודה רבה. עכשיו רק משהו יפה לקראת תשעה באב. זה קשור למה שאמרתי, וזה מתאים למה שסיימתי. לשנאה יש ארבע אותיות. לאהבה גם. לאויבים יש שש אותיות. לידידים גם שש אותיות. לשקר יש שלוש אותיות. לאמת גם. לטיפש ארבע אותיות. ולפיקח גם. או בכתיב חסר שלוש ושלוש. לעבירה יש חמש אותיות. ולמצווה גם חמש. כשכותבים בשני וב. לכישלון יש שש אותיות, ולניצחון גם, או חמש וחמש. למורת רוח יש שבע אותיות, לקורת רוח גם. אפשר להפוך כל אנרגיה להילה של טוב, של חיוביות. הכל יכול לראות אחרת. הכל תלוי בזווית הראייה שלנו. זאת אומרת, אותו דבר, הכל תלוי בנקודת המוצא שלנו, איך אנחנו רוצים לראות את הדברים. ועכשיו בתקופת בין המצרים, חשוב וכדאי להיות טובים יותר, בלי אגו, בלי שחצנות, בלי גאווה, להיות בשלום עם המשפחה, עם החברים, עם האישה, עם הבעל, באחד הדברים החשובים להכיר טובה על כל דבר ודבר. מי רצון שנזכה לחיות תמיד באהבת חינם. למי שיש שאלות, בבקשה. תן לו את המיקרופון. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בבקשה.
ערב טוב, כבוד הרב. יש משהו שמציק לי כבר כמה שנים. הייתה לי תקופה לא טובה בחיים, והיה לי אירוע עם אחותי.
מה היה לך?
אירוע, ריב, בבית.
כן.
וקיללתי אותה. בכללה שזה היה כבר סוף הוויכוח, כבר לא יכולתי להכיל אותה בכלל. וקיללתי אותה שלא יהיו לו ילדים. אמרתי לה, וצעקתי את זה, זה היה ממש בעוצמה, ממש כאילו. ואדם בלי ילדים. ואני לא יודע זה ממני, לא יודע מה קורה, לא יודע איך זה קורה ואיך מתנהלים הדברים, אני חושב שאף אחד לא יודע. אבל אני לא רוצה את זה עליי. אז אם יש משהו שניתן לעשות, שאני יכול לעשות איזה פעולה, משהו שאני יכול לעשות, ואולי לבטל את הגזירה הזאת, אני לא יודע אם אפשר דבר כזה, אם יש מה לעשות, אבל אם זה בכלל, אז נפתחו שערי שמיים וקרה מה שקרה, עלו הדברים, לא יודע. אבל זה מציק לי.
כן, אבל כבר עבר להגיל.
מאיפה אתה יודע?
אני רואה בן כמה אתה.
בן כמה אני?
עברת את ה-50.
נכון, מה זה קשור?
היא עברה את ה-40.
אז מה, אז היא לא יכולה להביא ילדים?
לא, מי שעברה את ה-40 ולא ילדה אף פעם לא יכולה להוליד.
אז אין מה לעשות.
יש לעשות תשובה ולהתחרט, לפייס אותה מאוד מאוד אם זה יעזור.
אבל השאלה אם זה בא ממני בכלל.
זה אפשרי, כי אל תהיה כלילת הדיוט קלה בעיניך. ואם כללה הייתה בשעה מסוימת, שהיא שעה שנתפס, נתפס. לכן אומרים שיהיה בשעה טובה ושלא יהיה בשעה רעה. אז לפעמים כללה בשעה רעה נתפסת. בבדיקות שלה יש בעיה? לא.
לא.
אז זה לא בגלל שהיא לא מסוגלת להוליד, זה לא פגם מולד.
לא, אין פגם מולד.
אז זה יכול להיות שמה שאתה אומר זה גורם, יכול להיות. לא חותם לך על זה, אבל יכול להיות. במה שזה מציק לך זה ברור, וגם על הכללה אפילו אם לא פגעה, צריך לבקש מחילה אמיתית.
לא, ביקשתי מחילה, בלי שום קשר.
השאלה אם היא מחלה מלב. אם המחילה היא לא מלב, היא אומרת בסדר, מחול, ולא בלב, זה לא מחול.
לא, אני חושב שהיא אומרת זה בלב, זה לא...
אתה חושב, בסדר.
אני מכיר את אחותי. לא, בכל אופן, תודה רבה.
תהיה בריא. כן. זה את? מה, את מחלת לו? תן לו, תן לה, תן לה רגע, תן לה, זה אחותו פה. כן.
יכולה לשבת כבוד הרב?
כן, את יושבת.
נשאר. אז היה פשוט מאוד קשה. זה היה בכלל יום הכיפורים. זה היה קושי כי היה מאוד קשה לי לראות את אמא שלי סובלת בגלל אח מכור. היום ברוך השם יותר טוב, אבל היה מאוד קשה לראות את זה. אמא שלי מאוד סבלה, אני פשוט רציתי להגן עליה, וההגנה שלי הייתה בהתקפה. הפה שלי היה מאוד מגעיל. אין מצב שהשיעור הזה לא קלה בול לכמה דברים בחיים, אולי שכל אחד פה, אבל לי בפרט כל מה שהיה שם. ובעקבות המילים הבוטות והקושי, וגם מול האימא, שאולי אני גם צריכה לבקש מחילה ממנה אחרי שהיא כבר נפטרה אמנם, אז הוא אמר את זה עם כל הלב, ואני יודעת שמילים שנאמרים מכל הלב זה סוג של הקפדה שמאוד קשה ויכול להיות שמתקבלת גם בשמיים. ומבחינת הרפואה אני בסדר.
בת כמה את?
43.
ואת לא נשואה עדיין?
נשואה.
נשואה?
נשואה.
בעלך שומר תורה ומצוות?
כן.
אז יאללה, אני בשבילכם מוכן לעשות משהו. תלמדי חצי שעה שערי תשובה 90 יום.
כבר עושה את זה, להתחיל.
כן, והוא שעתיים בתענית דיבור 90 יום, ואני אברך עכשיו. את מחלת לו מכל הלב?
מאוד, בהחלט.
בסדר, אז מידה כנגד מידה בשמיים ימחלו לך גם. מה שמך?
שרה בתורה, כבוד הרב, אני חייבת לציין, בעלי עשינו את זה כבר לפני כן, אבל הוא לא ישתף כל כך פעולה עכשיו, אני...
אין דבר, תנסי.
יהיה לו קשה.
תנסי, תראי לו את השידור. אם אני משתדל בשבילו, למה שהוא לא ישתדל בשביל עצמו?
הוא לא רואה את זה ככה.
אז הוא יראה את זה ככה.
ההתמדה של השבט.
אבל בסדר, לא. כדאי. יש לי הרגשה שיצא טוב. את זוכרת שברכתי את אמא שלך בעיניים?
אני זוכרת, בוודאי שאני
זוכרת. אמא שלה לא ראתה בעיניים, היה לה סוכרת, והיא לא ראתה. והיא ביקשה ממני שאני אברך אותה, ברכתי וחזר לה מאור העיניים.
באמת.
אז תגידי לו שאני מבקש בשבילך, לא בשבילו אפילו, בשבילך. מה השם עוד פעם?
שרה בת אורה וגלעד בן שרה.
שרה בת אורה וגלעד בן?
שרה.
השם יזכה אתכם לזרע חי וקיים בזכות המחילה האמיתית, אמן.
אמן. תודה, כבוד הרב.
כן. כבוד הרב, ערב טוב, יישר כוח.
ערב טוב.
אני נמצא פה בסורוקה בגלל אחותי שהיא כבר יותר משבוע בתרדמת. היא נשואה עם ארבעה ילדים, והרופאים אומרים שהם מאוד מודאגים, כי פגע לה, יש איזשהו נגיף שקוראים לו קדחת הנילוס המערבי, ופגע בה במוח, והיא פשוט, היא לא, והם מאוד מפחדים.
חרדית?
היא דתייה. שמנו לה כיסוי ראש מעל המיטה.
שואל, היא עשתה חיסונים?
היא לא עשתה חיסונים.
טוב, אז תגיד לי מה השם?
עדן פנינה בת מרים.
עדן פנינה בת מרים, השם יזכה אותה לקום ממיטת חוליה לחיים טובים ולשלום, נגד הדאגה של הרופאים.
אמן. ועוד בקשה, אם אפשר בקשה לזימון, ברכה.
אתה רוצה.
כן.
בן כמה אתה?
54, כולל שבתות וחגים.
ועדיין רווק? וואו, בטח למדת הרבה. מה השם?
יהודה בן מרים.
יהודה בן מרים, השם יזכה אותך לחופה בקרוב.
אמן.
כן, שאלה נוספת. יש שם ילדה שרוצה לשאול. בוא נראה מה היא רוצה לשאול.
ערב טוב. כבר כמה הרצאות הייתי, אבל...
לא שמעתי, מה?
כבר כמה הרצאות הייתי, אבל לא היה לי אומץ לבקש סליחה.
את רוצה לבקש ממני סליחה? כבר בגיל הזה עשית עבירות?
אני בת 19.
מה אמרת עליי?
לא אמרתי בכלל. כשהתחלתי עם הבשר והעופות,
כן.
אז פשוט התביישתי, כמה דודים גדולים ממני דיברו, אז באותו רגע לא אחזתי בכלל שאני צריכה למחות או משהו כזה.
זו צדיקה. טוב, אני מוחל לך, אין בעיה.
גם אחותי רוצה משהו אפשר.
בבקשה.
ערב טוב, כבוד הרב, ורציתי לבקש סליחה שחברות שלי בכיתה הן מדברות על הרב לא יפה, ו... כאילו, תלפת.
ואת לא עונה להם?
ולא מחיתי, כן.
תמחי בהם, למה את לא מחבר?
אני משתדלת למחות.
לא, את קבלי מצווה, זה לא סתם שאת אומרת.
זהו, שיש לי איזה בעיה, שיש לי חברות בכיתה שכאילו יש להם משהו נגדי, לא יודעת אם נגד הרב, כאילו, לי זה מציג, כל פעם שמדברים על הרב.
אז הם מרגיזים אותך דרכי.
כן.
הבנתי. טוב, בסדר. את לא צריכה לבקש מחילה, אין בעיה.
זהו, אז כאילו, אני לא צריכה למחות.
למחות בהם את צריכה, כן. אין לך מה להפסיד.
אם זה משהו נגדי, אבל...
אין לך מה להפסיד, הרי הם קנטרות אותך בכוונה, נכון?
כן.
אז תחזירי להם לפחות במצווה, תעשי מצווה.
בסדר.
כן. שאלה אחרונה. הנה הבחור פה, כן.
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב טוב.
ערב טוב לכולם. ידוע לנו בספר במדבר, פרשת חוקת, מדברים על משה רבנו שרצה להילחם עם אוג מלך הבשן. וידוע שהוא פחד. למה הוא פחד? כי היה לו זכות של אברהם אבינו. מה הזכות של אברהם אבינו? הוא הודיע לאברהם אבינו שלוט נשבה בארבע מלכים. ארבע מלכים שבו אותו. וכל האינטרס של, של, של אוג זה לא היה בשביל להודיע לאברהם אבינו, אלא הוא רוצה שהוא חס וחלילה יקרה לו משהו ויקח את שרה. אז זה משה רבנו נבהל ופחד. אמר, הזכות הזה עלול לפגוע בי. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא, עכשיו הזכות הזה נגמר, אתה יכול לחסל אותו. וכך היה. אנחנו יצאנו לבחירות לפני כן ולא עלינו. ההיגיון אומר והשכל הישר אומר שהיינו צריכים לקבל שני ספרות. למה לא עלינו? כי זכות שממלכת אדום עדיין לא נגמרה. היום אני אומר בוודאות, זכות שממלכת אדום נגמרה. הם קיבלו הכל, יש להם הכל, הכל נגמר. הקדוש ברוך אמר למשה רבנו, יש לי פרנס, נו שמו בצלאל, לך תודיע לעם, תגיד להם אם הם מוכנים לקבל אותו. אמר לו משה רבנו, אם אתה בחרת בו, זה ברור שגם הם, בכל זאת תודיע להם. מה שאני רוצה להגיד, כבוד הרב, יש לנו פרנס היום. מי הפרנס? כבודו. לא רק שהוא פרנס, אלא גם הוא מנהיג. אני חושב, כבוד הרב, שאתה צריך לצאת לבחירות מחדש, ובעזרת השם, בזכות זה, שממלכת אדום נגמר להם הזכויות, ומי שקובע, הקדוש ברוך הוא קובע מי יהיה פרנס ומי לא יהיה פרנס, זה רק בעולם, ואני מאמין בזה שיהיה לך הצלחה גדולה. מה הרב חושב על כך?
אני אגיד לך. אני ממשיך לפי הדרשה שלך. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, יש פרנס. אם הקדוש ברוך הוא יגיד לי שיש פרנס, אני אלך.
הוא אומר.
איפה הוא אומר? אם אני אשמע שהוא אומר, אני אלך.
הדור מבקש. אם הדור מבקש, סימן שהוא אומר.
זה לא מספיק. אמרת קודם השם, אחר כך משה, ואחר כך העם. היו שלושה גורמים. בינתיים זה אתה רק.
מה יש לנו להפסיד?
למה יש להפסיד?
מה יש לנו?
להתבוסס בבוץ הזה עוד פעם?
לא.
עם השקרנים והנוכלים, ועם כל ההשמצות, והכללות, והקשקושים, והמריבות, והקטטות, והמחלוקות. מי צריך את זה?
ודאי זה הכל מעט השם.
ברור שהכל מעט השם.
אז אם השם רוצה אחרת זה אחרת,
אבל השם רצה.
נעשה ניסיון.
אבל השם רצה שאני לא אהיה שם.
אז כאילו הזכויות של אדום לא נגמרו.
בסדר, אתה מבין בזכויות של אדום, אני עדיין לא מבין בזה. אבל אני מודה לך על הרצון הטוב.
בכל אופן, גודאי, יש לי עוד איזו בקשה קטנה.
כן.
אנחנו יודעים שיש לנו רמה חברים שעשה גדים, והכל חטא יש לנו את הזה. יש לי את הבעיה הפטריות בצפורניים, בחודשים הקודשים לא מתפטר מהם. מה תיקון?
יש כדורים מיוחדים שאני לקחתי בעצמי, ותוך חודשיים הכל נעלם. שמעת? שמעת?
שמעתי, אבל...
רק צריך בדיקות.
איזה כדורים?
אני לא זוכר את השם, אבל תלך לרופא, יגיד לך, יש כדורים? לא, 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 אני אומר לך ברצינות. בדוק מנוסה. זה מוריד צ'יק צ'ק. תעשה, תלך לרופא, והשם יסייע לך.
תודה רבה, וכבודה, ואני עדיין תלך לבחירות.
תהיה בריא. כן. מי שרוצה, ייגש לפה. בעזרת השם. בואו אני אתן לכם כמה דברים טובים.